ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, ראינו שארץ ישראל איננה דבר חיצוני. קניין חיצוני לאומה רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. כי ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה וחבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. וגם ראינו שמתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוך השם אשר לאומה בכללה. כלומר, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל הרוחות של הרגשה הבריאה, ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה מידה של רוח הקדושה העליונה ממלאת חיים בנועם עליון, את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. אז התחלנו להסביר את המשפט הארוך הזה, ונצרנו באמצע, ונחזור עוד פעם. אם מבינים שארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, כלומר, קשורה בקשר חיים עם האומה, כלומר, זו מערכת אורגנית, מערכת אחדותית, מערכת, כמו מערכת ביולוגית, שהכל תלוי בכל, הכל הופעת זרם חיים אחד, וממילא אז האומה, חייה של האומה, הארץ, חייה של הארץ, זה אותם חיים. ממילא הקשר של העם והארץ זה קשר חי. נתק את הקשר זה כמו נתק את האדם מגופו. זה נוסחה שהיא פשוט עובדת במציאות, איך להרוג את העם, איך להרוג את הארץ. נתק את העם מהארץ, הארץ מתה. ושממו עליה אויביכם. נתק את העם מן הארץ, העם מת. צריך לעשות לו תחיית המתים בפתחי את קברותיכם עמי, ועליתי אתכם אל אדמת ישראל. והסגולות הפנימיות של העם והארץ, הם לא מתגלים בעם בלא הארץ ובארץ בלא העם. זה דבר אחד. אם רוצים להבין את סגולת קדושת ארץ ישראל, את התכונה הנפשית, לעמוד על זה, להבין מה זה הקדושה, מה זה הערך העצמי של ארץ ישראל. ארץ ישראל היא לא אמצעי למטרה, כי כל דבר שהוא אמצעי למטרה הוא לא קדוש. דבר קדוש זה דבר שהוא לא אמצעי, אלא הוא תכליתי. והוא לא משמש שום דבר אחר, כי אם הוא משמש משהו אחר, אז הוא לא קדוש. אבל החיים, אפילו הפרטיים שלנו, יש להם ערך עצמי. זאת אומרת, למה אתה חי? למה אני חי? אני אוהב את החיים, נקודה. לא חי בשבי. אני עושה את כל מה שאני עושה כדי שאני אחיה. ואם החיים של האדם הם דבר קדוש, לכל שכן שחיי האומה זה דבר קדוש. וחיי האומה זה דבר אחד עם חיי הארץ, זה דבר קדוש. למה זה חשוב שיהיה? טוב, אנחנו נוהגים לחשוב שכל מה שיש חשוב שיהיה בשביל שתהיה האומה. ככה רש"י לימד אותנו, ככה חז"ל לימדו אותנו. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שמיים וארץ וכל צבאם נבראו בשביל ישראל, בשביל התורה, התורה שזה ישראל, ישראל שזה התורה, זה אותו דבר. וישראל זה דבר אחד עם הארץ, אז המציאות של הארץ זה דבר קדוש, יש לה ערך עצמי. אם רוצים לעמוד על באמת לתפוס את התחושה של הערך העצמי של הארץ, אם תנסה למצות את העניין בהסברה רציונלית. והסברנו בפעם הקודמת שהסברה רציונלית, זאת אומרת, זה לא כמו השימוש הרגיל של האנשים במילה רציונלית, שמשמעותו תסביר את זה בצורה הגיונית. כי בהחלט אנחנו עומדים להסביר את זה ומסבירים זה כל הזמן בצורה מאוד הגיונית, מאוד מאוד, אבל ההיגיון זה היגיון ענק, זה היגיון חובק זרות עולם, זה לא היגיון רציונלי, זה היגיון שטחי, היגיון שעל ידו אתה יכול להוכיח את משפט פיתגורס, ואתה יכול אולי גם להגיע למסקנה שיש פה גרביטציה במציאות, אבל דברים הרבה יותר משמעותיים מאשר הממדים הפיזיקליים או הטכניים של המציאות, למשל זיהוי של אופי של בן אדם, זיהוי אופי של אומה, אם תנסה להוכיח את זה או לתפוס את זה באמצעות רציונלית, בהיגיון רציונלי, כמו שאתה מתחיל לבדוק את האופי של בן אדם על פי הקילו שלו ועל פי הגובה שלו ועל פי תוך כמה זמן הוא מדבר, זה לא שייך, צריך להפעיל את השכל פה. פה אתה צריך באמת להפעיל את ההיגיון. ובהשכלה הרציונלית אנושית, זה לא רציני, אתה לא יכול להתייחס לסוגיה כל כך עמוקה, שמצריכה היגיון כל כך יסודי, בהשכלה רציונלית אנושית. כי אם בהשכלה אלוקית, מה זה השכלה אלוקית? לא השכלה כזאת שאתה עומד מולה מתוך צייתנות, שאם כתוב בתורה, אז אולי זה נכון. זה נכון, שאם זה כתוב בתורה, אז בלי זה נכון. ברור. אבל ככה ידענו גם כשהיינו בני 5. ולא צריך בשביל זה להיות בני 15. לא כל שכן לא בני 25, ולא בשביל זה צריך להיות תלמידי חכמים. בשביל לדעת שכל מה שכתוב בתורה, אם כתוב, אז סימן שזה אמת. אלא המותר, מותר האדם מחברו ביחס לאמונת התורה, זה עד כמה שהוא אומר את הדברים לא בגלל שאמרו לו, אלא בגלל שהוא אומר את זה, בגלל שהוא מזדהה עם מה שאמרו לו, ולא מזדהה רק בגלל צייתנות, אלא מזדהה מתוך הכרה תודעתית, פנימית, שכלית ומוסרית. ככל שההכרה שלך היא נובעת מעמדתך, אז בזאת אתה אדם יותר מפותח. השכלה אלוקית, כלומר, השכלה שתופסת את הדברים בכלליות. אני חושב שכבר אמרנו את זה בפעם קודמת וחוזרים פעם נוספת. המדעים האלוהיים, כמו שנמצא בשפה של הראשונים, החוכמות האלוהיות. החוכמות האלוהיות, זאת אומרת, הן החוכמות הכי חוכמתיות. הן יראת השם היא חוכמה. והחוכמה של יראת השם זה לא החוכמה לפחד מהשם שיעשה לי משהו רע. זה חוכמה קטנה מאוד, תסביר את זה לילד בן 3 שהוא כבר יעשה את זה. אבל יראת השם שהיא חוכמה זה לתפוס את הסגל, את העיקרון האלוקי, את המגמה שחובקת זרועות עולם, לתפוס את האופי שלה, איך שהכל מתאים והכל שיטתי והכל ביטוי של אידיאל אחד, תוכן אחד, רעיון אחד שהולך ושואב אליו את טוטליות החיים שלך כפרט, בגלל שזה הולך ושואב אליו את טוטליות החיים של החברה, של האומה, של האנושות, של הצד התרבותי של כל האנושות ושל כל המציאות כולה כתנועה אידיאלית אחת. זאת צורת חשיבה כללית. בשבילה צריך שכל, באמת, צביעת עין, היגיון עמוק, הכרת המציאות היטב היטב, הכרת המון פרטים במציאות כדי לתפוס את ההכללות של כל אלה. ויש מדעים שעוסקים בזה. המדע הראשי שעוסק בזה קוראים לו מדע האמונה או מדע יראת השם, כי זה מוביל יראת השם בגדלות. יראת השם בגדלות זה לא הפחד שהשם יעשה לי משהו רע, אלא זה הכרת הערך האלוהי, כמה שהוא נשגב ומרומם ותובע ממני את המקסימום שלי ויותר מזה, ותמיד יש לי מה עוד להתקדם ולהתעלות שכלית ומוסרית אישיותית בכל איכויות חיי שהם יעשו בצורה יותר טובה ככל שאני אשקיע את כל משאבי חיי בחיי עם ישראל, בחיי נצח ישראל, וממילא אשקיע את חיי ברוח ישראל, שרוח ישראל זה רוח השם אשר על עמו, שהוא רוחי אשר עליך ודברי שעשיתי בפיך, שזה חיינו ואורך ימינו שבהם נגיע יומם בלילה, שזה התורה. על ידי זה אפשר להגיע לשיא של התורה, שזה יראת השם. ויראת השם ראשית דעת, חוכמה ומוסר, אווילים בז. אז הדעת זה חוכמה והמוסר, וראשית זה התכלית או המבחר, המטרה של כל הדעת זה יראת השם, האמונה. או לענייננו, ההתבוננות האלוקית, ההתבוננות הכללית, ההתבוננות חובקת זרועות עולם ויש, ותופסת את הכל כשיטה אחת, כמגמה אחת, כעניין אחד. מתוך מבט תהומי, מבט כללי, מבט אמוני, מבט של יראת השם, פה אתה מתחיל להתכנס אל האזור ששם תוכל לתפוס את ארץ ישראל בקונטקסט שלה, בהקשר שלה, לתפוס את ארץ ישראל לא כשטחים או כמסגרות שעל ידם אתה יכול לקיים מצוות, או אתה יכול לארגן חברה באופן תרבותי, במיוחד אם היא עם חברה יהודית, אלא אם תתכנס אל ההשכלה האלוקית, תתפוס, אז תוכל להתקרב לאוריינטציה הזאת שמבינה בשכל, וזה לא נשאר רק כהגד אינטלקטואלי אקדמי, אלא זה הופך להיות תוכן ערכי שכל החיים נשאבים לזה, מחויבים מתוך ההבנה הזאת שהופכת להיות תובנה ותודעה וקשר חי ומרגיש, שהולכים בנקודה הזאת ומתשתשים הגבולות שבין השכל לתחושה. ועמידה על סגולת קדושת ארץ ישראל היא בעצמה מוציאה לפועל את עומק חיבתה. כי עומק חיבתה של הארץ זה לחוש שאנחנו קשורים אליה בקשר של חיים. האמת, בקשר יותר חזק מהחיים. כי בקשר של חיים אני חי את היחס שלי לעצמי. אבל באמת, באמת, הארץ הזאת יקרה יותר מאשר החיים שלנו. כי זה החיים של האומה. והחיים של האומה, האמת היא שכל בן של כל עם, ככה ניסיון היסטורי מורה, שהוא חושב שחיי האומה שלו יותר חשוב מהחיים שלו, אחרת הוא לא היה משרת בשום צערה. ובכל מקום בעולם יש צערות. תגיד, זה לא ראיה, כי אנשים מסכנים את חיים גם בשביל כסף, ובשביל שיגולות שהם יהיה להם 70 בתולות בעולם הבא. אבל מכל מקום הם מסכנים את חיים בשביל הביטחון הלאומי שלהם. גם. בכל מקום בעולם. ואם זה נכון בכל מקום בעולם, על אחת כמה וכמה בעם ישראל. כי בעם ישראל, באמת באמת, האינטואיציה הזאת שיש לה אולי איזה צדק, אולי אין בה צדק, ביחס לכל פרט שהוכח שהערך של החיים של החברה שמשם הוא בא, הוא גבוה יותר מערך החיים שלו כאדם פרטי, ולכן שווה לסכן את החיים. בשביל התועלת של הכלל. זה לא בטוח שזה נכון בחברות אחרות, למרות שהם עושים את זה. אבל נעזור אותם עכשיו. ביחס לעם ישראל זה נכון. כי החיים של עם ישראל זה סך הכל הופעת החיות האלוקית של נצח ישראל. של אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא חליתם. של השכינה. שהיא בישראל בבחינת רוח החיים בגוף האדם, ביותה מקנה להם זיל ואור בגופם, בנפשם ובמעונותיהם, כמו שכותב הכוזרי. כוח החיים הנצחי המתגלה בעם ישראל, הוא זה שמתגלה בפלאי פלאות, כל התופעות של העם הזה, שהתגלו בכל עומר חיים ההיסטורי שלו, בכל דורותיו, ומישהו לא נבער, ולא צר אופקים, ולא מכיר לא את ההיסטוריה של האנושות, ולא את ההיסטוריה של עם ישראל. אז הוא ודאי עומד נפעם מול התופעה הזאת הפנומנלית של פרץ הכוחות, הכישרונות, ההשפעה ועצם החיות המנצחת כל מפגע, מנצחת את המוות, מנצחת את ההיסטוריה, מנצחת את רוח האדם. האיכויות האלה הן לא איכויות של אנשים בעם ישראל. כי האנשים בעם ישראל אין להם נטייה לשרוד יותר מאשר ימי שנותינו, 70, 80 עד 120. אז זה ממש לא נצח ישראל, ממש לא. וגם לא בטוח שהם טיפשים בעם ישראל, בטוח שיש. והגאונות ופריצת הדרכים, ובוא נגיד, לא כל אדם שלישי הוא ישעיהו פה. אבל כלל ישראל והמציאות הסטטיסטית, אז היא ודאי מדברת בצורה בוטה על הוויית החיים הזאת. כוח החיים הכללי הזה, זה הרוחי אשר בקרבכם, אל תיראו. מיציאת מצרים ועד הלום, זאת הרוח, אדירה, מופלאה. נשמת העולם, ככה כתוב בספרים, היא בעצמה כנסת ישראל, היא בעצמה נצח ישראל, היא בעצמה מה שמתרכז בחיי עם ישראל. בשביל זה, בטח שטוב לחיות, ואם צריך גם טוב למות. כן, טוב למות. טוב למות בשביל זה, אם יש צורך, כמובן. אין שום עניין למות, יש עניין לחיות. אבל באמת, טוב להקדיש את כל החיים כולם כדי להוציא מן הכוח אל הפועל את הסגולות, את תכונות הנפש של האומה הזאת. האמת היא שמי שלומד תורה לשמה, באמת, באמת, והוא מבין מה זה ללמוד תורה לשמה, באמת, באמת, אלה מה המחשבות שלו. כי לימוד תורה לשמה זה להוציא מן הכוח אל הפועל את הסגולות של האומה הישראלית בנצח דורותיה. זה נקרא לימוד תורה לשמה. כי זה עצם שמה של התורה. זה עצם חיינו ואורך ימינו. זה עצם התורה. ובוודאי שזו הסיבה שבגללה אנחנו מקיימים מצוות. על כל פנים, מי שמקיים מצוות בצורה איכותית ולא בצורה שאין רוח חכמים נוחה מזה, וזה רק העמדה שאני מקיים מצוות כי השם ציווה. זו עמדה ילדותית, או הרב מסביר את זה בעינייה, עמדה של אקוטים. זו אוריינטציה שלהם. אין רוח חכמים נוחה מהגישה הזאת. כי, איך נגיד, יותר טוב שלא לקיים מצוות, אבל זה לא מספיק. גישה לא מספקת. גישה שהיא לא מבינה את רוח השם אשר על עמו, ולא מבינה את התורה כמסגרת שיש לה רוח. יש לה מגמה, יש לה תוכן, יש לה אידיאל, שכל התורה וכל המצוות וכל החיים שלנו כפרטים, כי אנשים, משפחות, קהילות, חברות ודורות, הם באים להוציא מן הכוח אל הפועל איזה תוכן, איזה אידיאל. זאת צורת חשיבה אלוקית, כלומר כללית, כלומר אמונית, כלומר בעלת יראת השם באמת, בגדלות. ובמסגרת זאת, אז כל מה שאנחנו עושים זה למען המטרה הזאת. ולהגיע לתודה, להבנה הזאת, ומתוך כך לתובנה הזאת, ומתוך כך לתודעה הזאת, לתחושה הזאת, זה לא יעשה בצורה של השכלה שטחית, השכלה רציונלית אנושית, כי גישה יותר מדי גסה ויותר מדי ילדותית מכדי להיכנס לאזור רב העומקים הזה שמתוכו מגיעים להבנה הזאת של הקשר בין העם והארץ, בין קשר החיים ופשר הסגולות המופלאות שיש בין שתי המערכות האלה, שבעומק העניין זו מערכה אחת. ואי אפשר לעמוד על הסגולה של קדושת ארץ ישראל, וגם אי אפשר להוציא לפועל את עומק חיבתה. מה זה אי אפשר להוציא לפועל? כי בכוח יש את זה. אתה זוכר אם הקראתי לכם את זה? אם יקראתי נחזור, ואם לא יקראתי עכשיו נעשה את זה. אמר, דפדפנו בפעם, באחד הפעמים הקדמות לעמוד, איזה עמוד? לעמוד ממדלד, ממהי, אם לא, עכשיו אנחנו עושים. גם אם עשינו, אז עכשיו אנחנו עושים. כל פנים, כותב פה בשורה התחתונה, בעמוד ממדלד, כותב הרב. החוש הרוחני רואה אבוקת ישראל עולה. מארץ ישראל פורח הכל. אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל, שם הוא. מציון מכלל יופי, כל יחיד ויחיד שבישראל יש לו גרעינו בארץ ישראל. שהוא עצוב בפנימיות רוחו בעוצם תשוקה ואהבה. אם היא גלויה או מסותרת, זהו רק חילוק דרגאי. אבל הקישור הנשמתי ישנו. עוד פעם, החוש הרוחני, האמת היא שזה בדיוק הנושא שעליו אנחנו מדברים פה. זה, חוש רוחני זה משהו, לא השכלה רציונלית אנושית. החוש הרוחני זה השכלה אלוקית. שהשכלה אלוקית זה לא רק אינטלקט, המינימום שלה זה אינטלקט. זה תנאי הסף. אבל עצמה של השכלה אלוהית, זה כמו שדיברנו, זה לא רק שאתה מבין את העניין אקדמי, אלא זה הופך להיות אצלך לתובנה, להזדהות נפשית. ההזדהות הנפשית הופכת להיות לתודעה. היא שואבת בעקבות ההבנה והסתכלות החיים בעולם הזאת את כל תודעת הערכים שלך, את כל האישיות שלך, והולך ומגייס את כל המשאבים האישיותיים שלך אל התובנה הזאת. זה נקרא אמונה. או מי שיש לו את זה, יש לו חוש רוחני. והחוש הרוחני רואה את אבוקת ישראל עולה. שלהבת כזאת. שלהבת החיים של עם ישראל. אני אוהב הרבה פעמים, בעקבות הרב, לתת משל החיות הישראלית כנהר. אבל לפעמים גם אש טוב. אז פה זה אש. אז אבוקת ישראל עולה, מארץ ישראל פורח הכל. האש הזאת היא לא שורפת, היא מחיה. אתם הדבקים והשם אליכם, חיים כולכם היום. ובארץ ישראל הכל פורח, הכל חי. החוש הרוחני חש שמצד הקשר לארץ ישראל, מצד זה יש את החיות של עם ישראל. וכשעם ישראל חי, הכל חי. האנושות חיה, התרבות חיה, ההיסטוריה חיה, המציאות חיה באופן תקין, באופן אלוהי, באופן שיוציא ממנה את הטוב האלוהי הגנוז בה. וכשלא, אז הכל מת. אז הארץ מתה והעם מת, ואל תחשבו שהאנושות חיה. אם תלמדו טוב את ההיסטוריה, ותעקבו מה קורה בהיסטוריה תמיד, ובעיקר בזמן 1700 שנות הגלות של עם ישראל, זה לא רחוק מקביעה מדעית לסגור את הנושא הזה במילה הקטנה, זוועה. זו ההיסטוריה האנושית. וזה לא מקרי, זה עצמי. כי המערכת הביולוגית הזאת שנקראת הוויה, הלב שלה עבר קריסת מערכות, אין סיבה שהעסק יתפקד יותר מדי טוב. ותהליך השיקום והתקומה והתחייה והרנסנס של האנושות, גם מבחינה תרבותית, זה בד בבד עם תהליך השיקום, התחייה, כמעה כמעה של עם ישראל. עד שיופיע בצורה מלאה, וכשעם ישראל ישוב ויעמוד על רגליו, כמו בימינו, פה מתחילה התחייה האמיתית, שתוצאותיה צריך אולי יודע, האמת היא שכבר אתה רואה תופעות מדהימות, אבל בכל פנים, תופעות של ההיסטוריה של עם ישראל במאה השנים האחרונות, מה שמתרחש פה, בעשרות השנים האחרונות. אז פילי פלי, זה רק, ואנחנו מבשר לנו מה יהיה במאה השנים הבאות וב-500 שנים הבאות. והשלכות של זה על כל האנושות. אולי חושך יחסי ארץ, ערפי לאומי, עלייך יזרח השם, וכבודו עלייך ייראה, זה ילך ויתקיים יותר ויותר. ומתוך כך, ביתה שרית ישראל בגויים, בקרב עמים רבים, כתלמי את השם, כרביבים עלי עשם, אשר לא יקבל לאיש, לא יחל לבני אדם, תהיה פה תחייה, תחייה של הטוב והכחדת הרע. אבל מארץ ישראל, החוש הרוחני חש, רואה, רואה שהכל פורח משם, הכל עולה משם, הכל פורח משם. כי הבאת נלחם את זה בגלל משפט הבא. אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל שם. מציון מכלל יופי. יש מקום בגמרא שהיא אומרת שיש מקום אחד שפירוש המילה ציון זה הארץ, ויש מקום שכתוב שציון זה העם. ולאמור לציון, עמי אתה. באמת, ציון, ארץ ציון, ירושלים, זה מקום. אבל ציון זה גם עם. אז העם זה הארץ, והארץ זה העם, זה מה שקראנו פרשת השבוע, וכיפר אדמתו שהיא עמו, אדמתו עמו, עמו שהיא אדמתו, אדמתו שהיא עמו. ומציון מכלל יופי הזה, שם הנשמות של עם ישראל. איפה בנשמות? מה? באדמה פה? לא, בארץ פה. של האדמה, גם לאדמה יש ערך. אלה בעלי החוש הרוחני היו מתגוללים בעפרה ומנשקים את כפיה. כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יכונן. כי כל מה שקשור למלך, מלך. כל מה שקשור לנצח, נצח. אפר ארץ ישראל זה דבר קדוש. לא בגלל שזה אפר, אלא בגלל שזה של ארץ ישראל. וארץ ישראל זה דבר אחד עם נשמות כל ישראל. הארץ, עשינו איזה תרגיל על זה באחד הפעמים הקודמות. הארץ זה דבר רוחני. זה דבר גשמי, לא כופר, זה דבר שגרה שם מדינה ואנשים, אבל אתה לא יכול לשים את האצבע עליה, כמו שאתה לא יכול לשים את האצבע על החיים שלך. ולא צריך לשים את האצבע, כי זה דבר רוחני. כשהגשמי הוא רוחני, זאת הארץ. ואתם תהיו ארץ חפץ, אמר השם צבאות. דור עולה, דור בא, הארץ לעולם עומדת, מלכות עולה, מלכות יורדת, ואתם לעולם קיימים, שנאמר, ואתם תהיו ארץ חפץ. ארץ והעם, זה דבר אחד. וגרעיני הנשמות של כל ישראל, זה בארץ. כי יש פה עוד מקום, אל תדפדפו, אבל רק תאמינו לי שמה שאני מצטט לכם זה אמת, ואני עכשיו אקריא לכם את זה. כי הנשמה של היחידים בישראל נשאבת ממקור חי העולמים באוצר כלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. עכשיו נממש את ההזדמנות. אם נדמה לעצמנו מין, מה זה כלל ישראל? כלל ישראל זה החיים של עם ישראל, זה נצח ישראל. כלל ישראל זה מין נהר חיים מצחי כזה. אז הטיפות של הנהר הזה זה הנשמות של עם ישראל. טיפות החיים, כוח החיים של כל אחד ואחד מאיתנו, זה טיפה בנהר. בנהר מה? בנהר נצח ישראל. אבל נהר החיים של נצח ישראל, זה החיות שמתגלה בארץ. הארץ והחיות של העם זה אותו דבר. על כן, הנשמות של כל ישראל קשורות בארץ. יש לזה, אולי זה ישמח מי מכן, בעלי נטייה הלכתית, אז יש לזה שיקוף במישור ההלכתי. זה מה שנמצא, שאין לך אדם שאין לו דל ידמות בארץ ישראל. יש תוספות שם בבבא בתרא, שאומר, מנסה להגיד, זה אומר, זה באבא אמינא ודוחה את זה. אבל מעלה אבא אמינא, מה שאומר כל אחד, ואני במימרה ומסעת לנשמיה, איזון והחלקל והסובר, יתך אלייך, כלכות גבריין, גבריין יהודאין, לזנין ופלסין, ליד נשעון בקושטה, מתחייב כל אחד על כתובת בחורתו שהוא לוקח לאישה. והוא מתחייב ומשעבד את כל רכושו, אבל אין לו לאברך התפרן הזה פרוטה לנשמתו, אז איך הוא בזה, אז מה? אז איך הוא משעבד? אז אחד הסברות, סברה של אבא אמינא שנדחית, אבל מכל מקום זו הסברה, אין לך אדם שלא דל לדמות בארץ ישראל. אז למרות שהוא מקדש אישה בפרובנס, אבל הוא בעל נדלן בארץ ישראל. ואגב, הנדלן הוא משעבד מטלטלין. סברה. מה פתאום יש לו? זה לא עובד, כי מבחינה טכנית זה לא עובד. התוספות דוחה את זה. אבל אבא אמינא בנויה מאיזה שיקוף רוחני. כי מבחינה נשמתית זה נכון. כי כוח החיים הוא קשור פה לארץ. גם שהוא מקדש אישה בפרובנס. כי כוח החיים הנשמתי של כל ישראל זה לארץ. זה מן הארץ. וכל יחיד ויחיד שבישראל יש לו גרעינו בארץ ישראל. עוד דבר אני אגיד לכם שהוא נגזר מזה. עכשיו אמרתי לכם, הלוך, עכשיו אולי זה שמח מישהו אחר מכם, שיש לנו נטייה אגדתית. אני אגיד לכם דברי דבר אגדה. האדמו"ר מאוסטרובצה, אז הוא כותב את זה בהקדמה לספר ארץ ישראל של דובי דיאלי. אולי אני טועה, כבר שכחתי, כבר ראיתי את זה לפני 40 שנה. אבל את מה שאומר זה בטוח, אבל אם זה כתוב שם, אני לא זוכר. לא בטוח. אבל לכל פנים, מה הוא אומר? שכל יהודי ששואלים אותו, יהודי פוגש יהודי, נו, מאיפה יהודי? אז הוא צריך להגיד מארץ ישראל. ואם הוא מטורונטו, זה לא משנה, הוא צריך להגיד שהוא מארץ ישראל. יתרה מזאת. אולי בהמשך אני אגיד לכם מה יתרה מזאת, אבל קודם כל מה ההוכחה? ההוכחה היא ממשה רבנו. כי משה רבנו כידוע לא נקבר בארצו. אתם יודעים למה משה רבנו לא נקבר בארצו? כי הוא לא יודע בארצו. משה רבנו לא נקבר בארצו, כיוון שלא הודע בארצו. מי כן נקבר בארצו, כיוון שהודע בארצו? יוסף. יוסף אמר, כי גונוב גונבתי מארץ העבריים, אז נקבר בארצו. ומשה, שזוהה כאיש מצרי, צילנו מיד הרועים, אז לא נקבר בארצו. שאלה, מה רציתי ממשה? מה אתם משווים אותו ליוסף? יוסף נולד בארץ, גדל בארץ 17 שנה, נחטף מן הארץ, גונוב גונב מארץ העברים, ופשוט אמר מה שקרה, אז דומה שטורת, גונוב גונבתי, מאיפה? ממצרים. וסיפר אותתית מה שהראה. מה הזכות הגדולה שהזדהה מארץ, זוהה מארץ העברים? ומשה נולד במצרים, כמעט נבלה בעבר שם, וגדל במצרים, בבית פרעה, ומעולם לא ראה את הארץ. מה הוא צריך לזאת? למדת שזה לא משנה. נולדת במצרים, גדלת בבית פרעה, אתה לבוש כמו מצרי. אתה באחריותך להגיד שאתה מהארץ. כי יהודי הוא מהארץ. ראיה. יתרה מזאת, עכשיו אני כבר לא זוכר אם את זה הוא אומר, או את זה יש לדייק על פי דבריו. יש סיכוי שאת המשך דבריי הוא אומר, ויש סיכוי שאת המשך דבריי אני אומר. אבל אני כבר מבלבל אם אני... כי אני זוכר את זה מצד, שהתעורר לי מצד שהוא אמר, יש סיכוי שהוא אמר, וגם אם הוא לא אמר, כאילו הוא אמר את זה. כי זה לא רק שכל יהודי צריך להגיד שהוא מארץ ישראל, כי משה אף אחד לא שאל אותו מאיפה הוא, וגם משה לא אמר שהוא לא מארץ ישראל. מי שאמר איש מצרי צילן מיד הרועים, זה היה בנות יתרו. משה אחראי על מה שהן מדברות? התשובה היא כן. לא רק שאתה, אתה כל יהודי, אז הוא צריך להיות מארץ ישראל בצורה כזאת שאין לטעות בו, שגם אחרים יחשבו את זה, לא רק אחרי שהם שואלים. זה צריך להיות מובלט בצורה כזאת שאין אף אחד לא יגיד אליה שהוא לא מארץ ישראל. על כל יהודי, כל אחד, גם בהכירות ראשונה, אז הוא צריך להגיד עליו שהוא מארץ ישראל. זה בחיות כל יהודי, אחרת הוא לא יקביר בארצו. על כל פנים אין לו את הזכות, על כל פנים גם אם הוא צדיק כבן עמרם, תהיה לו בעיה. תמה האגדה, זה קשור לענייננו הרוחני, כי זו האמת. תגיד, אבל זו האמת, מי שלא גדל בארצו וכו', מעולם לא ראה את הארץ וכו'. אתה לא ראית את הארץ, גופך לא ראה את הארץ, אבל בנשמתך אתה נטף מהארץ. אתה לא בתודעה כזאת, אתה לא ממש ישראלי. מי שקשור לישראליות, אז הוא קשור לעם ישראל, הוא קשור לארץ ישראל, זה אותו דבר. אתה קשור לנשמתך, אתה קשור לעם ישראל. אתה קשור לנשמתך, אתה קשור לארץ ישראל. אתה קשור לנשמתך, אתה קשור לתורת ישראל. זה אותו דבר. ואם זה קצת מטושטש, אז יש לך בעיה. זה עלול להתבטא גם בהיסטוריה שלך. שתתבטא שם איזה בעיה. אם הארץ מקבלת אותך, הארץ מגיעה אותך. הארץ הזאת היא סנסיטיבית. לא כל דבר היא מעכלת. ולא תקיע אתכם. ככה נקרא מחרותיים. ולא תקיע אתכם הארץ. כי הדבר החי הזה הוא מעכל דברים ולא מעכל דברים. כי כל יחיד ויחיד שבישראל יש לו גרעינו בארץ ישראל. הנשמה, אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל, שם הוא, מציון מכלל יופי. ואתה קשור לארץ ישראל בנשמתך. נשמתך זה משהו שהוא יקר מהחיים התודעתיים המיידיים שלך. אם יש צורך ויהיה איזו סתירה בין התנהלות החיים הממשית שלך והחיים הנשמתיים שלך, אתה מצווה למסור את נפשך על זה. וכל ישראל מצווים על קידוש השם. זה לא באמת בגלל שהם מצווים להפסיד את עצמם. הם מצווים לא להפסיד את עצמם. אם יש איזה מצב שהתנהלות החיצונית עומדת בסתירה לקודקס הנשמתי, אל תפסיד את הנשמה שלך, אבד את גופך ואל תאבד את נשמתך. והקשר שלך אל הארץ זה הקשר שלך אל נשמתך. הוא יקר לך יותר מהחיים. והתודעה הזאת, טוב, מי שלומד תורה ומבין מה שהוא קורא, וזה לא רק מובן לו, אלא זה מתחיל להיות גם תובנה אצלו, ועד תודעה אצלו, ועד ראייה אצלו, כי הוא חש את זה כך, אז הוא מוציא את חיבת ארץ ישראל מן הכוח אל הפועל. ומי שלא לומד תורה, או לומד תורה ולא מבין מה הוא אומר, או מבין מה שהוא אומר, אבל זה הופך להיות מין מודל כזה אקדמי, ככה מדברים, ככה הוא מדבר, אפשר לדבר כך, אבל הוא לא, זה לא יוצר אצלו תודעה, תובנה כזאת שהיא הולכת ומזהה אותו טוטלית עם ההבנה הזה. אז זה סימן שהוא לא קשור לארץ ישראל, הוא קשור לארץ ישראל. איך נגיד? באיזה מידה, אז הוא קשור באותה מידה. כי זה לא עושה אותו קשור לנשמתו, זאת אומרת, לא שיש לו פחות נשמה, מהטיפוס הראשון החיובי, כי לכולנו יש נשמה, אבל יש כאלה שמוצאים את נשמתם מהכוח אל הפועל, ויש כאלה שיש להם נשמה. תוציא את נשמתך הישראלית מן הכוח אל הפועל, תחוש את החיבה לארץ ישראל. אתה תעמוד על ארץ ישראל, כמו שאתה תעמוד על מה זה עם ישראל, כמו שאתה תעמוד על מה זה באמת תורת ישראל, כמו שאתה תעמוד על באמת מה זה אני. ואם לא תעשה את שלושת ארבעת המילים האלה, אתה לא מבין, גם שאתה חושב שאתה מבין, לא שאין לך קשר אליהם, יש לך קשר בנשמה, והקשר שלך אל הנשמה זה הקשר שלך אליהם, והקשר שלך אל הנשמה הזה, זה מהות שיש לה המון קליפות שסותמות עליה. והמהות הזאת, יש לה דיסוננס מסוים עם חייך. החיים בפועל הם לא שקופים אל המציאות התאומית שלך. זה עלול לקרות. אך יש סיכוי שברוב המקרים זה קורה. מכל מקום, כל ענייננו להסיר את המחיצות. בלשונו של הרמב״ם, אני מקווה שאתם זוכרים. להסיר את המחיצות המוסריות, להסיר את המחיצות השכליות, להסיר את המחיצות האישיותיות, ואז אתה שקוף לנשמתך. מישהו באמת שקוף לנשמתו הוא איש קדוש. זה לא מדרגה כל כך פשוטה, צריך בשבילה לעבור מסילה ארוכה, עמוקה ועולה בית אל, מסילת הישרים. אבל מכל מקום, כל עם ישראל הם קדושים בנשמה. ובנשמה יש יחס מוחלט לארץ ישראל, יש יחס מוחלט לתורת ישראל, יש יחס מוחלט לעם ישראל, יש לך יחס מוחלט לעני העליון שלך. אז החיבה לארץ ישראל, אהבת ארץ ישראל כמו אהבת עם ישראל, היא אדירה אצל כל אדם מישראל. היא קרה לו יותר מהחיים, הוא אוהב את זה יותר מהשאוהב את החיים של עצמו, הוא מוכן למסור את הנפש על זה. יש כאלה שיודעים את זה, ויש כאלה שלא יודעים את זה. ואלה שלא יודעים את זה, אז זה לא סימן שאין משהו עמוק בפנימיות אישיותם שיודע את זה. זה עצור בפנימיות רוחו, בעוצם תשוקה ואהבה. האהבה הזאת יש והיא מיניסטרית. ויש היא גלויה. אבל אם מיניסטרית וגלויה, זה הכל מדרגות. יש המון מדרגות של אפשרות חשיפת האהבה הזאת, יש אהבה למעלה מאהבה. מדרגות, מדרגות באהבה. כמו הבנה למעלה מהבנה. מדרגות, מדרגות בהבנה. מדרגות, מדרגות באיכות האישיותית. כל בן אדם יש לו אישיות בעלת מדרגה משלו, והוא בעצמו יש לו המון מדרגות בחייו. ובכל מקום, כל המדרגות הן מדרגות של המחיצות בפני הגרעין. והגרעין נמצא. המהות נמצאת. והחילוק בין כל המדרגות הוא רק חילוק דרגאי, אבל הקישור הנשמתי ישנו. וזה נכון ששלהבת אש הקודש, של מים רבים לא יחברו את האהבה ונערות לא ישטפו השלהבת יא, שלהבת אש הקודש צריכה להתלהב מכל הכוחות, מהכוחות הפנימיים והחיצוניים וכולי וכולי, מה שרבה ממשיך לזה פה. אני לא מתכוון ללמד אתכם את זה פה, רק הקראתי לכם את זה בשביל לקשר למה זה להוציא לפועל את עומק חיבתה. מה זה להוציא לפועל? כי יש את חיבתה. כל אחד אוהב את ארץ ישראל. אוהב אותה הכלות. אבל הוא אוהב אותה בנשמה. ויש וזה מתגלה גם בנפש שלו, בתודעה שלו, בהבנה שלו, באישיות שלו. ובזה המון מדרגות. אבל בנשמה, ברמה של ההתמסרות הנשמתית, אולי כולם שווים. בנשמה כולם קדושים, כולם טובים, כולם ארץ ישראל, כולם כלל ישראל, כולם תורת ישראל, כולם הכל מסודרים. טהורים, אלוקיים. ורצוי מאוד להוציא מן הכוח אל הפועל את עומק חיבתה. זה בד בבד עם עמידה על סגולת קדושת ארץ ישראל. תעמוד על סגולת קדושת ארץ ישראל. תבין מה זה ארץ ישראל. תבין, תתמלא בשכל הזה, בצורת ההסתכלות, בצורת השקפת החיים והעולם הזה. והתובנה הזאת היא פשוט תכבוש את אישיותך וככה תתנהל בחייך, אז תעמוד על סגולת קדושת ארץ ישראל. תחוש איך שאין נשגב, אין חשוב מאשר ארץ ישראל. ותתפוס את הסגולה, את הפלאיות שלה, את התכונה הנפשית המיוחדת שלה, ואת הערך העצמי שלה. ואז ממילא זה יגרום שתצא מן הכוח אל הפועל החיבה של הארץ. כי ביחס לארץ אני חושב שזה כמו, זה נכון להגיד, כמו שהרמב"ם אומר ביחס לקדוש ברוך הוא. כפי הדעה אשר ידענו, תלבה אהבה. אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. אז גם פה בנושא הזה זה אותו דבר. אהבת ארץ ישראל, וכפי הדעה, אם תעמוד על סגולת קדושת ארץ ישראל, אז יוציא אל הפועל, זה פשוט, זה כמעט ממילא מוציא אל הפועל, כי באמת הקשר שלנו לארץ ישראל, זה תכף מה שיסביר לנו הרב בהמשך המשפט הזה, שאנחנו מתקשים להגיע אליו, אבל המשך המשפט הוא יגיד שהקשר שלנו לארץ ישראל הוא טבעי, באמת אם הבנו מה שאנחנו מדברים פה, אז מה הקשר שלנו לארץ ישראל? זה כמו הקשר שלנו, החיים שלנו. אז מה אני צריך לעשות כדי להיות קשור לחיי? פשוט להיות עצמי. לא צריך לעשות כלום. ולכאורה, ככה היה אמור להיות גם הקשר לארץ ישראל. ויש צד שזה כך. כי הקשר שלי לנשמתי, קודם כל, זה בגלל שעשיתי משהו? לא. קשר שלי נשמתי, כי נולדתי, זה לא אני עשיתי את זה, זה נשמות, אני עשיתי, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. והופעת נשמתי בי, זה בא עם בואי לאוויר העולם, והנשמה שלי קשורה אליי. וזה נתון, עד כמה אני חושף את ממשות חיי בצורה שקופה לנשמתי, זה כן תלוי בי. אבל את הקשר הבסיסי שלי לנשמתי, זה נתון. הקשר הבסיסי שלי לארץ ישראל זה נתון. והקשר הבסיסי הזה נותן איזו אינטואיציה בסיסית של אהבת הארץ. עכשיו, ברמת הוצאת, זאת אומרת, יבוא אדם ויגיד, אני באמת אוהב את הארץ. ולא יעשה אדם הפיקח, נגיד לו, לא נכון, אתה בכלל כל עוד, לא הבנת את תורות, כל עוד, לא הבנת באמת מה שהרב אומר וזה, אז אתה סתם חושב אתה אוהב את הארץ. זה לא נכון. כי כל אדם אוהב את הארץ, ובתוך גם הדמיונות שלו מסתתרת נטייה נשמתית. הוא אוהב את הארץ. זה בא לו בצורה טבעית כמו שהוא אוהב את אמא. כי ככה אנחנו בנויים. עכשיו יש גם מדרגות. מדרגות יש הרבה הבדלים. וזה נכון. שהדרכים להוציא לפועל את עומק חיבתה, זה אי אפשר לא על ידי טיולים בארץ ישראל, לא על ידי קומזיצים, לא על ידי שירי ארץ אהבתי, ולא על ידי מדהימה, אפילו לא על ידי לימוד היסטוריה של ארץ ישראל, היסטוריה של עם ישראל. למרות שכל אלה מועילים, מה יותר, מה פחות. יש דברים באלה שרשמתי פה מועילים, פחות. למרות שיש אנשים שחושבים שככה מתחנכים לאהבת ארץ ישראל. וזה לא נכון, אבל זה לא נכון. כי להוציא לפועל את עומק חיבתה, אתה צריך להיות אדם ישראלי. תוציא לפועל את נשמתך, תוציא לפועל את ארץ ישראל. עכשיו השאלה, איך אני אוציא לפועל את נשמתי? אבל הקשר שלך האמיתי לארץ ישראל זה הקשר שלך לנשמתך. הנשמה שלך תהיה בפועל, אז האהבה שלך לארץ ישראל תהיה ברמה המספקת. תוציא לפועל את עומק חיבתה. המימוש של הנשמתיות שלך זה בדרך, אז גם הקשר שלך לארץ ישראל זה בדרך. לא שאין קשר, הולך ומתקרב, ואתה כבר רואה את זה, אתה קצת מרגיש, הרבה מרגיש. אתה אוהב, אתה מחבב, אתה מוכן למסור את הנפש על ארץ ישראל. זה יפה, בסימן טוב, מישהו כזה וחש את זה, דש מהנשמה, דש כבד. אבל מכל מקום, כשאתה בא לחנך, צריך לפתח את כל האישיות. ואישיות ישראלית, לא טוטליות, ישראליות, ויש פה במשך הספר דרכים, איך אני אהיה ישראלי? איך אפשר להיות ישראלי? אז יש פה מין משפט כזה, אני אקריא לכם, במהירות. אדם ישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, לאור חיים עצמיים שלו, צריך שיסכים להיות שוטל את עצמו בכנסת ישראל. ביטוי מיוחד. שוטל עצמו בכנסת ישראל, בכל ליבו, בכל חושה, בכוחותיו, גשמיים ורוחניים. שישים מגמת חייו לקנות לו לפי היכולת שבידו את המידות. המידות הישראליות, כי אנחנו בראש ובראשונה הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, ומהם אנחנו, יש לה, הביטו אל צור חוצבתם, הם בקבת בור נוכרתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרת לכל אלכם. משם אנחנו לומדים את המידות. יש לנו בגזע שלנו, יש מידות גזעיות, ישראל רחמנים, בישנים, גומל חסדים. כדאי שתהיה רחמן, בישן, גומל חסדים, כי אם לא, אתה לא כל כך ישראל. וכדאי שתהיה ענב, וכדאי, כי רוצה השם בעמו יפר ענבים בישועה, ישראל ענבים הם, אומר את הגמר. וכדאי שתהיה מאמין, כי ישראל מאמינים, והם מאמינים הם. ואם אתה לא מאמין, אתה פוגם בישראליות שלך. וכדאי שתהיה נביא, כי ישראל הם נביאים, אם לאם נביאים, בני נביאים הם. וישראל קדושים, אז כדאי שתהיה קדוש. אז זה, ובאמת כולנו כאלה, אבל זה הכל, איך אומרים, בנשמה. וכדאי לחפור את האפיק הנשמתי במידות. אני קורא בעמוד קוף ממזיין. על כל פנים, אז עצים מרגמת חייב לכנות לפי יכולות שבידו את המידות הישראליות. קודם כל, מידות טובות, ואם יש לך מידות טובות, מה זה יגרום לך? אדם עם מידות טובות מישראל. מה קורה לאדם עם מידות טובות בישראל? אני אתן לכם רמז, מה התשובה הנכונה? תחשבו על רוח ימים אלה, וגולת הכותרת שאנחנו במסלול של הימים אלה, שאנחנו נמצאים בהם, למה אנחנו נגיע? מהו היום האחרון של גולת הכותרת של כל מפעל הימים הנפלאים שאנחנו בעיצומם? איך קוראים לו? שמיני עצרת או? למה קוראים לו שמחת תורה? אני לא בתורה, לא כתוב שמחת תורה. מה כתוב? שמיני עצרת, תהיה לכם, עשי לי סעודה קטנה שאינה ממך. אבל כשיהודים לא נשאר בהם אלא עצמיותם הטבעית, ואין ליהודים מה לעשות, אז מה הוא עושה? תורה. אז זה פשוט, כי עצמיות שלנו טובה תורה, וזה שמחת תורה. אז לכן, יש חץ, אין מה לעשות בו, אז עם ישראל הופך אותו לשמחת תורה. וזה הטבע הכי טבעי של עם ישראל. וזה גם מה שכתוב פה. כשיקנה בידו לפי היכולת שבידו את המידות הישראליות, ואת הידיעות המיוחדות לישראל, שראש לכולם, מה הידיעה הכי חשובה שצריכה להתקנות לצריכה בתור ישראל? התורה, התורה בכל רוחבה, בכל סעיפיה, ואימה, כל מה שמיוחס לחוכמת ישראל, כן? תלמד גם את ההיסטוריה של עם ישראל, את מדעי ארץ ישראל, כל מה שמיוחס לחוכמת ישראל. מי שרוצה להיות קשור לישראל, שקשור לכל זה. ואז הוא יהיה ישראלי, אז הוא חופר את האפיק בפני נשמתו. ואם הוא יהיה ישראלי ויחפור את האפיק בפני נשמתו, הוא יאהב את ארץ ישראל במידה המספקת, במידה הראויה. הוא יוציא את חיבת ארץ ישראל שבנשמתו מן הכוח אל הפועל. זה המסלול האולטימטיבי. אין מסלול אחר. וכל המסלולים האחרים, אם יש בהם משהו טוב, הם חלק מהמסלול הזה. ואם הם לא חלק מהמסלול הזה, אז הם שטויות. כי באמת אי אפשר לעמוד על סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית. צריך שכל, אמרנו, ולא שכל פלסטי. כי אם ברוח השם אשר לאומה בכללה, רוח השם אשר לאומה בכללה, זה רוחי אשר עליך ודברי, שנתי לפיך. זה נתתי רוחי בכם וחייתם. וחייתם, זה חיינו ברוך ימינו. וזה התורה, וזה החיות הישראלית, וזה נצח ישראל, וזה רוח ישראל, המלא, הכללי, הממלא את כל חללה של הנשמה, כמו שראינו בפעם הקודמת, מעמוד י' ב'. כל פנים, רוח השם אשר לאומה בכללה, רוח השם, רוח החיים, תחיה את החיים הישראלים, תחוש, תחושות ישראליות, תפעיל את השכל שלך כמו אדם ישראל, אז בזאת אתה מממש את חייך כישראל, אתה חי חיים נשמתיים, ואתה קשור לארץ ישראל במלוא המשמעות של העניין. אתה עומד על העניין, אתה מבין את העניין, אתה רואה את העניין, אתה חש את העניין, אתה אוהב את העניין. קשור לזה קשר חיים. וכשתעשה את זה באמת, זה רק פעילות טבעית. זה רק העצמה של ממד טבעי שהוא טבוע בך. כי זאת הטבעה טבעית רוחנית אשר בנשמת ישראל. בנשמת ישראל, בנשמת כנסת ישראל, כלל ישראל. בנשמת הנהר הזה, נהר החיים הזה, אז יש לו אופי חיים. ואופי הנהר הוא אופי כל טיפה וטיפה. בכל יחיד ויחיד יש לו את האופי של האומה כולה. ומה שנכון באומה כולה, שהיא קשורה בקשר חיים עם הארץ הזאת, אז גם כל טיפה מעם ישראל קשור בקשר חיים כלל ישראלים עם הארץ הזאת. אז בהטבעה, ברוח השם אשר על האומה בכללה, רוח השם אשר על האומה בכללה, זה נשמת ישראל והטבע הרוחני של נשמת ישראל. לנשמת ישראל, נשמת ישראל, מה הגדרת המושג נשמה? כוח החיים האופייני של ישראל, זה נשמת ישראל. כוח החיים האופייני של האדם, זה נשמת האדם. הטבעה הרוחנית הטבעית אשר בנשמת ישראל, יש טבע, טבוע, חוק, אופייני לנשמת ישראל. זה, נשמת ישראל מופיעה בצורה מאוד מאוד ייחודית. האופי הישראלי הוא מופיע כפי שעם ישראל הופיע בהיסטוריה, ולא כמו שהעם הפיני הופיע בהיסטוריה, ולא כמו שהעם הסיני הופיע בהיסטוריה, אלא כמו האופי של עם ישראל בהיסטוריה. מה גורם את האופי של עם ישראל בהיסטוריה? נשמת ישראל. הטבע הרוחני של נשמת ישראל. תשים לב שהאופי שבו עם ישראל הופיע בהיסטוריה, דיברנו עליו לפני כמה דקות טובות, ודיברנו עליו הפעם, זה נצח ישראל, זה כישרונות הישראלים, זה הקדושה הישראלית, זה התורה הישראלית, זה השפעה הישראלית, זה הפילי פלאים של כל החיים הישראלים. זה הופעת האופי של נשמת ישראל. והאופי הזה הוא גם קשור עם ארץ ישראל. נקודה. זה פשוט עובדה. ולמה? כך, זה בדיוק. בדיוק מילה על אותה סיבה, למה נשמתי קשורה לגופי? למה? לא יודע, כך. אז זה משנה למה. עיקר תכיר את המציאות. זו המציאות. אופי החיים של עם ישראל, ככה הוא מופיע. והטבע הרוחני אשר בנשמת ישראל יוצר קשר עצום בין האומה והארץ. של עצם החיים. על כן, הקשר שלך בין אדם לארץ זה קשר עצום. הוא קשר חזק מהחיים. הוא שווה יותר מהחיים שלך. שווה שהחיים שלך כולם יהיו מגויסים למען הקשר הזה. וההטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל היא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של הרגשה הבריאה. קודם אני אגיד לכם את זה בעברית מצויה. ואחר כך אני אסביר לכם, זאת אומרת, אסביר לכם מה נאמר במשפט הזה, בצורה שאתם מבינים, למרות שאתם שומעים, אתם לא מבינים מה נאמר פה. אז בבית אתם כן מבינים. כי הרב אומר את הרעיון שכל אחד מאיתנו היה אומר במילים הבאות. השלכות של תכונת החיים הכללית של האומה מופיעים בהרגשה הטבעית של כל אדם ישראל. במקום שהרגשתו היא באמת טבעית ישראלית. רק בסגנון של הרעה. שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של הרגשה הבריאה. מה היחס שלנו לארץ ישראל? היחס שלנו לארץ ישראל הוא מתחיל כמו היחס שלנו לאמא שלנו. ממה מתחיל היחס שלנו לאמא שלנו? למה ילד אוהב את האמא שלו? כי הוא הלך לחדר והמלמד לימד אותו כבד את אביך ואת אמך, או בגלל שהוא כבר הגיע לשם מתקדם יותר, ששם הוא כבר למד שאיש אמו ואביו תיראו, ומשלימו את הגדרים של כיבוד ואב, אז התייחס להם באהבה ולאמא ודאי, עוד לפני האבא. מה אתם אומרים? אתם צודקים, שזה לא נשמע טוב. כי היחס שלנו לאמא, למה אני אוהב את אמא? כי היא אמא שלי. זהו, למה? טוב. כי חינכו אותי את זה לזה? לא, זאת אומרת. אם יש חינוך שהוא מפריע לזה, יכול להפריע לזה, אז אפשר לפתח אי אהבה לאמא. אבל לוויה ולא יהיה מפריע, ותן לטבע לזרום על פי טבעו, אז ילד אוהב את אמא שלו. זהו. מה הקשר ביניהם? טבעי. אפשר לפתח את הקשר לאמא? אפשר. צריך לפתח את הקשר לאמא? צריך לחנך, גם צריך ללמד, שלא מספיק אתה אוהב את אמא שלך. גם איש מור יביא פטירה הוא, ויש רמבה, ויש הלכות כיבודה בהם, זה הכל נכון, בהחלט. יש לזה השלכות. ומכל מקום, כל הלימודים הם לא יוצרים את הקשר. הם מעצימים את הקשר, מכוונים את הקשר, מופיעים את הקשר. לפעמים צריכים להבריא את הקשר. אבל הקשר ישנו. קודם כל בטבע. תם המשל והנמשל. מה הקשר שלנו אל האומה? למה אנחנו צריכים להיות קשורים לכלל ישראל? כי אנחנו לישיבה בשנה א' לימדו אותנו שאדם ישראל רוצה להיות קשור באור חיים באמת, אז צריך לשתול את עצמו בכנסת ישראל, או ללמוד עוד כמה ספרים, כוזרי ומהר"ל, ואז יהיה לו קשר לכלל ישראל. אתם מבינים את הנמשל? התשובה היא לא. כי הקשר שלנו לאומה זה כמו הקשר אל האימא. אם אתה נורמלי, אם אתה שפוי, אם אתה בריא בנפשך, אם הרגשות שלך זורמים בצורה טבעית, אתה אוהב את האומה שלך. למה? כך. כמו שאתה אוהב את האימא שלך. יש לך רגש לאומי. נכון שהרגש הלאומי צריך לחנך אליו. צריך לפתח אותו, צריך ללמוד כוזרי, וצריך ללמוד מהר"ל, וצריך ללמוד תורה, וצריך ללמוד עוד הרבה מאוד צריך ללמוד. כדי לפתח את הקשר הזה, לפעמים גם לתקן אותו. אבל כל זה לא אמור ליצור את הקשר, זה אמור לחשוף אותו. ואם אתה שפוי, ואם אתה בריא, אז זה בא אצלך בצורה אינסטינקטיבית. וזה התקן. היחס שלנו לאומה זה רגיש. הרגשה בריאה. והיה, ואתה בריא בנפשך, בריא בנשמתך, בריא בשיותך. יש לך את זה. ואם אין לך את זה, תרשום, לא בריא. זה לא עבור. תרפא את עצמך. ימי השם רופאיך. התורה, בראתי יצרה, בראתי תורת הבלין. יש הרבה אמצעים איך לרפא. מכל מקום, דע לך, אין לך רגש לאומי, אתה חולה. אם הוא לא פועם אצלך חזק, זה כמו שאתה לא מסמפת את אמא שלך. משהו שם לא בסדר. וההטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל זה מין... טוב, אז מקודם אמרנו שזה אש, אמרנו שזה מים, עכשיו אנחנו אומרים שזה שמש. נשמת ישראל זה שמש. ולשמש יש קרניים. מה עם קרני השמש? אם כלל ישראל, נשמת ישראל זה שמש, אז הקשר זאת זורחת, וכל קרן וקרן זה כל אחד מאיתנו, כן? מה שמקודם הוא היה טיפה, או ניצוץ של שלהבת, אז השפה המטאפורית היא חופשית, יכולה להשתמש בהרבה דימויים, עכשיו זה גם טוב. ופה, זה מה שכתוב, נשמת ישראל שולחת את קוויה, קוויה יש לה מין קווים, כמו קרניים כאלה, בצבעים טבעיים, והצבעים הטבעיים, הקרניים של השמש הזאת, זה הרגשות. רגש החיים האינסטינקטיבי, של מי שהוא שפוי, מי שהוא בריא, מי שהוא תקין, מי שהוא טוב, מי שהיה לו גורל משמח ומאורעות חייו, לא תשתשו את בריאות נפשו היסודית. אז זה זורם אצלו בצורה בסיסית. היחס לאומה זורם אצלו בצורה של רגש טבעי, אבל היחס לאומה זה אותו יחס אל הארץ. כי האומה זה הארץ, והארץ זה האומה. אז יש לו רגש לאומי, ויש לו רגש לארץ ישראל. אז הוא אוהב את ארץ ישראל, ושם הוא גם חש את עומק חיבתה, את סגולת, ושם הוא גם עומד על סגולת קדושתה. תראו, חביבים. עם ישראל היו יהודים, אתם מכירים אותם, ממזרח וממערב ומצפון ומים. שכחנו את דרום, אז גם מדרום. על כל פנים, יהודים, אני לא חושב שהם למדו אורות, אני אגיד לכם בצורה פרובוקטיבית, את דעתי הבוטה, אני חושב שעל אלה שאני באמת אספר לכם, לא היו מקרים מהם אורות, הם היו נכנסים להלם יותר גדול מההלם שאני מרגיש שחלקכם יושב ומקשיב לי בו. לא היו מבינים מילה ממה שמתרחש פה. אבל אנשים מכל קצוות תבל הלכו ברגל לארץ ישראל. אז הוא, אם היה לי משהו להרוס על החמור, על הגמל, עברו מדבריות, מתו בדרכים, ראינו את זה אפילו בגילכם אתם ראיתם את זה. האחים שלנו מאתיופיה, הם עשו את זה בחייכם. אבל עשו כדוגמתם לאורך כל הדרות. למה? אנשים מתו בדרך לארץ ישראל. עזבו את הכל. מה עזבו את הכל? אולי לא היו הרבה מה לעזור. אבל עזבו. היו גם כאלה שעזבו את הכל. רבי יהודה הלוי עזב את הכל. לא שווה לו כלום. והוא מת פה בארץ. אני יודע, לא ברור איפה הוא מת, אבל בהקשר של הארץ פה הוא נעלם. אבל לא רק קדושי עליון, כי זה קונץ של רבי יהודה הלוי, הרב קונץ, זה לא קונץ. כי הם ודאי יודעים מה הם עושים. אבל אני מנסה להגיד לכם, שאחינו התימנים, אחינו האתיופים, והיו יהודים כאלה גם ממזרח אירופה, שהגיעו לפה במסירות נפש, שמסרו את חייהם, מסרו את חיי נשותיהם, חיי ילדיהם, השאירו את הכל לכל אורך הדרכים. הם עשו את זה לא בגלל שלימדו אותם את אורות. אתם יודעים מה? אפילו כוזרי לא לימדו אותם, לא לימדו אותם כלום. אבל זה היה ברור להם בנשמה. בנשמה הזיזה אותם. והיהודים האלה, כמו הכוזרי, זה אותו דבר. רק זה אדם שהנשמה שלו זה בשכל, וזה אדם שהנשמה שלו זה ברגש. כשאני אומר בשכל, זה לא הכוונה לא ברגש, אפילו בשכל. אצל האנשים האלה אין להם שכל כל כך פותח, כך אני מעריך, חלקם לכל פחות. אבל הנשמה שלהם הייתה מפותחת, והחיים שלהם היו מפותחים, והישראליות שלהם הייתה מפותחת, וארץ ישראל בשבילהם הייתה מה שצריכה להיות ארץ ישראל. למה? כי רוח השם אשר על האומה בכללה הופיע בהרגשה הבריאה באורחותיה, זרחה את זריחתה הנאותה בקוויה, בצבעים הטבעיים שלה, בכל האורחות של הרגשה הבריאה, והם היו יהודים בריאים. טוב, אנחנו כבר עושים את זה בחזקה שלוש פעמים. זה לא רע, זה טוב. לא סיימנו את המשפט הזה, כבר שלושה שיעורים, זה בסדר, מצוין. בעזרת השם בזמן חורף, אז נצליח לסיים את המשפט הזה. טוב, אני נשאיר אולי עוד פעם לחזור, כי זה טוב לחזור, כי אני מקווה כדי להבין את מה שאני אומר, גם צריך להתרגל למה שאני אומר, להתרגל לצורת החשיבה הזאת. אז אם קשה בהתחלה, אז אולי צריך לשמוע עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אני מדבר בהיגיון. רק צריך לתפוס את ההיגיון הזה. ומישהו לא רגיל, אז הוא לא רגיל. אבל אפשר להתרגל. זה כמו... כמו מתמטיקה. לפעמים מתקשים עם מתמטיקה. אז מתרגלים, ואז לפעמים מצליחים. על כל פנים, זה טוב שנחזור עוד פעם על הדברים, כדי שאלה שמתקשים מה שאני אומר, אולי יוכלו לעזר בו. ובזה נמשיך, בעזרת השם, בטוב, בשמחות, אחרי הימים הנוראים. אנחנו עומדים עכשיו בנקודת השיא שלהם, בשנה טובה, מגמר טוב, כתב, מחתם, לחיים טובים, ולכל הברכות, ולהצלחה, של כלל ישראל, של ארץ ישראל שלנו, של עם ישראל שלנו, העיר שלנו, והתורה שלנו, וכל היהודים הגדולים שאנחנו חיים ומוכנים גם למות למענם, ותיטב לנו החתימה. שנה טובה.